השם של השיחה הערב, נגיד רגע מילה על המילה שיחה. בעצם אנחנו מתרגמים את זה מאנגלית, שזה דרמתוק. וזה קצת מטעה שאנחנו אומרים שיחה, זה בעצם היה צריך להיות הרצאה, כי אתם לא משוחחים, רק אני משוחחה. אז היום אני דווקא מתכננת, נראה מה יצא, אבל אני מתכננת שזה קצת יותר שיחה מהרצאה. אז יש לי כמה דברים שאני רוצה לחלוק אתכם, ואחר כך אולי גם זה יהיה קצת יותר באמת פורמט קצת יותר גמיש של שאלות ותשובות. למרות שיש לי פה הרבה חומר כתוב, אז נראה אם נספיק כל. תמיד אפשר להישאר עד חצות. אז השם של השיחה הערב זה הנתיב לשחרור דרך אי היאחזות. זה ממש המשך ישיר של החקירה שהייתה היום עם רדה, ומישהי שאלה אותי היום עם האנשים שעולים, אנשים שעולים לחקירה הם מושתלים. אם קבענו אותם מראש, כי אמרתי לה כן, אפילו שילמנו להם מראש. כי זה נראה כל כך, באמת, חקירות כל כך יפות וכל כך עמוקות וכל כך מרגשות. אז אני חייבת להתחיל את השיחה על הנתיב לשחרור דרך אי היאחזות, בעצם להזכיר את ארבע האמיתות הנאצלות. כשהבודה התעורר, את ההתעוררות הגדולה שלו, כן, שהוא נהיה בודה, זאת אומרת, בודה זה לא שם, זה שהתעורר. אז הוא ניסח את התובנות שהיו לו, כמו שאנחנו כאן, כמו בחקירה עם רדה, שהתובנות מתנסחות, מקבלות יותר נוכחות בחיים שלנו. אז ככה גם הוא ניסח את התובנות שלו בארבעה משפטים קצרים, או ארבע תובנות שנקראות ארבע האמיתות הנאצלות. מישהו מכם יודע מהי האמת הנאצלת הראשונה? איך? שיש סבל. אני שמחה לשמוע שאתם אומרים שיש סבל ולא החיים הם סבל, כי הבודה לא אמר שהחיים הם סבל, כי החיים הם לא שום דבר כזה או אחר. החיים הם החיים. ויש סבל בחיים, יש דוקה. דוקה זה מילה בפאלית שמציינת קושי, אי נחת, חוסר שביעות רצון, כן, דרך כל הספקטרום עד הקצה יותר כבד של נגון, שכול, אובדן, צער, מצוקה. והאמת הנאצלת השנייה, לפני, המקור, הסיבה, הגורם לזוקה. וההשתוקקות, היחסות, זה הגורם. וזה מעניין לשים לב שכשאנחנו חושבים על אפילו ניקח את היום, כן, היום או אתמול, תחשבו אם היו לכם רגעים של דוקה, אם היה איזה רגע של אי נחת או חוסר שביעות רצון, ואם לא היה לכם היום אף רגע כזה, אז אולי אתמול, אם לא היה לכם אתמול, אם לא היה לכם כל השבוע אף רגע כזה, אתם לא בריטרית הנכון. אז לכולנו יש רגעים כאלה. וזה מעניין לשים לב שיש להם המון סיבות מגוונות. רגע אחד כזה יכול להיות שאני יושבת במדיטציה ומגרד לי, ויש חוסר שקט, ואני מתלבטת אם לגרד או לא לגרד, אם לזוז או לא לזוז, ואם אני אזוז, מה זה יגיד אליי, ואז יערוס לי את כל המדיטציה, כי אם אני אזוז, אז כל הריכוז ילך לאיבוד. וזה כאילו סיבה אחת, סיבה אחרת שאני באה לחדר אוכל ונגמרה התחינה. סיבה נוספת שאני נזכרת במשהו עצוב שקרה לי מחוץ לריטרי. כאילו המון המון גורמים שונים של אי נחת, של קושי. והנה בא בודה ואומר לו, יש מכנה משותף אחד. וזה מעניין שהוא חשב על זה ככה. וזה הפוקוס שלנו היום בשיחה, הנושא הזה של ההאחזויות. אני רק אזכיר גם את האמת הנצבת השלישית, שבאמת כמו שנאמר כאן, אפשר לשים קץ, נאמר כאן להכחיד, אני לא כך קצת נהיה לי לא נוח בגוף, קצת נהיה לי דוקה בגוף כשאני שומעת את המילה להכחיד, אבל אפשר לשים לו קץ, אפשר לשים לו סוף, אפשר להשתחרר. והאמת הנצלת הרביעית היא הדרך, הדרך בת שמונה המרכיבים של שמובילה אותנו. וזה, ובמאמר מוסגר אני אגיד שזה מעניין גם לשים לב שהדרך היא בעצם רק שניים מתוך השמונה מרכיבים, רק שניים וחצי עוסקים בתרגול הפורמלי, מה שאנחנו עושים כאן, מדיטציה בישיבה, מדיטציה בהליכה, ריכוז, ובשאר המרכיבים עוסקים בעצם ביחסים, ביחסי אנוש, ביחסים בין מה שנקרא אדם לחברו, בקהילה, ובמערכות היחסים שלנו, עם אחרים, עם עצמנו. אז זה ככה חשוב לזכור שאנחנו כאן, אנחנו עושים זום אין על אספקט אחד מאוד חשוב, מאוד מרכזי, אבל זה רק איבר, מדיטציה זה איבר אחד בדרך בת שמונה איברים. אני, רק אני אגמור ככה את זה, ואז אני אתן מקום לשאלות. אז הבודה אומר, כל צורות הצבל מתפתחות על בסיס היחזות. כאשר אדם איננו מבין זאת, ההאחזות היא הבסיס לסבלו. אז קודם כל בואו נחקור קצת ביחד מהי האחזות או היצמדות ומה היא לא. וגם למה היא גורמת לנו סבל. אז מהי האחזות? האחזות בפאלית המילה אופדנה. האחזות היא תנועה בתודעה. הבודה הסביר את זה בצורה נורא נורא אנליטית, כמו שהוא אהב. הוא לוקח את החיים שלנו, את החוויה שלנו בחיי היומיום ובזמן המדיטציה, שאין בעצם בסופו של דבר הבדל, והוא מסביר לנו איך נוצרת היחזות. על ידי זה שכשאנחנו באים בקונטקט עם, אפשר להגיד, עם החיים, אבל בואו נפרק את זה עוד קצת. עם מה אנחנו באים בקונטקט? זאת אומרת, כשיש לנו חוויה, ממה היא מורכבת? אני שואל. נעים ולא נעים ניטרלי, נכון. זה התגובה שעולה בנו כתוצאה מהקונטקט, אבל מה? צליל, למשל צליל. צליל מרכיב בחוויה שלנו, נכון. שמיעה. שמיעה וצליל. מה עוד מרכיב את החוויה שלנו? ריח, נכון? כשאנחנו מריחים, למשל נכנסים לחדר אוכל ומריחים את ארוחת צהריים, ושאר אנחנו מרגישים את הלדנה של איזה כיף, כמה נעים.
שוב תחינה.
כן, מה עוד מרכיב את החוויה שלנו? אז אמרנו שמיעה, אמרנו ריח, ראייה, מרכיב מאוד מרכזי בחוויה שלנו, נורא קשה לנו לעצום עיניים. אני זוכרת שלימדתי בכלא, בבית כלא מדיטציה, ואחד הדברים הכי קשים היו לשבת בקבוצה ולעצום עיניים בקבוצה. לא פשוט. אז ראייה, כן. מה עוד מרכיב את החוויה שלנו? מגע. נכון, מגע. מגע יכול להיות באדם אחר, יכול להיות בבגד, יכול להיות איבר באיבר, יד ביד, רגל על רגל, כן, אנחנו חווים פה הרבה במדיטציה את המגע של הישיבה, שהיא לא תמיד קלה, וגם המגע של האוויר על האור, אור שמש, רוח, החום, המזגן, גירוד. האור שלנו הוא האיבר הכי גדול בגוף. הרבה מגע יש לנו בחוויה. אז אמרנו ראייה, אמרנו שמיעה, אמרנו ריח, אמרנו טעם של בחינה, אמרנו תחושות גופניות, ועוד מרכיב אחד נוסף, מחשבות, רגשות, זיכרונות, דמיונות, תוכניות, רעיונות, פעילות המנטלית, מה שאנחנו קוראים בשפת היומיום הנפש. אז הבינה מסביר לנו ששת החושים, כי אנחנו מחשיבים גם את הפעילות המנטלית כחוש, שהם אחד מהחושים בא בקונטקט, בא במגע, עם מראה או צליל או ריח או טעם, תחושה או מחשבה, נהנה, זה יוצר אצלנו, כמו שנאמר פה, עולה טובה, ודנה, הפילינג טוב, התחושה של נעים, ומתפתחת בנו, או עשויה להתפתח בנו, אם אנחנו לא במודעות, השתוקקות. הדבר הראשון שקורה לנו כשיש לנו חוויה נעימה, מה הדבר הראשון שקורה, מה המחשבה הראשונה שעוברת בראש כשיש חוויה נעימה? הייתה לנו כאן היום דוגמה נהדרת על הבמה, עוד, בא לי עוד מזה, שזה לא ייפסק, שרק זה לא ייפסק. ואחרי שזה נפסק, המחשבה הבאה, איך משחזרים? בדיוק. היה לנו באמת דוגמה נהדרת עם העגבניות. הייתה חוויה נהדרת, ואז אנחנו רוצים שהיא תהיה שוב. ואנחנו מתחילים להגות אסטרטגיות וטקטיקות. איך אנחנו משחזרים את החוויה? וזה לא רק עם עגבניות. זה קורה לנו כל הזמן. אנחנו יושבים במדיטציה, הייתה לנו פתאום במקרה מחת עלינו איזה רגע של חסד. הייתה מדיטציה נהדרת, הייתה שקטה והרגשנו טוב עם עצמנו. ואז יצא לפעמון. ואז יצאנו הליכה, ואולי נצא אחר כך מנוחה, ואנחנו חוזרים לאולם, והדבר, אנחנו כבר לא כאן, כבר לא בכאן ועכשיו. אנחנו לא יודעים מה שקורה לי עכשיו. אנחנו חדורי מטרה לשחזר את המדיטציה הטובה שהייתה לי קודם. איך בדיוק ישבתי? איפה בדיוק הייתה התנוחה? מה רגל ימין הייתה על רגל שמאל או להפך? ככה שלשחזר את כל התנאים בשביל ששוב נוכל לחוות את אותה חוויה. מה הבעיה? עם ההתנהלות הזאת, שאחד המרכיבים, כמו שרדתי ככה בחקירה הזה עלה, שהיו שם כמה מרכיבים בחוויה הנעימה הזאת, הנהדרת הזאת. היה שם עגבניות, היה שם סכין חדה, היה שם תנועת חיתוך, היה שם תשומת לב, מיינדפולנס, היה שם ריכוז, הייתה רגישות, ומשהו אחד לא כל כך היה דווקא. משהו אחד היה נוכח נהדר. וזה תחושת העצמי. כמה טוב אנחנו מרגישים. חשבתם פעם למה זה כל כך כיף לנו לנסוע לחופשה? חוץ מזה שהתנאים החיצוניים, ולפעמים מה שמתקלקל בחופשה זה באמת שאנחנו לא מצליחים להשאיר את עצמנו בבית, התנאים החיצוניים הם תומכים אולי, אבל התחושה הכבדה של הסלף עם הטרדות שלו והעיסוקים שלו והפרויקטים שלו והדאגות שלו הוא קצת פחות נוכח בחופשה. אז הנה הייתה לנו חוויה נהדרת של עגבנייה או של מדיטציה או של טיול בחוץ בטבע או כשעשינו מקלחת, או כששכבנו במיטה. ומה שהיה אחד המרכיבים, אבל אחד המרכיבים המאוד מרכזיים, זה היה ההיעדרות של תחושת, לפחות אם לא היעדרות מוחלטת, אז היעדרות נוכחות מאוד מאוד גלילה ומאוד מאוד לא מוצקה, מאוד, מאוד לא נוכחת של תחושת האני, ואז באה תחושת האני ורוצה לקחת בעלות על החוויה ולהגיד, וואו, זה היה נהדר, בואו נעשה את זה עוד פעם. כבר כאן יש לנו יש לנו בג בהתנהלות הזאת, כי אותו דבר שהידרות שלו תמכה מאוד בכך שזאת תהיה החוויה, אותו דבר רוצה עכשיו לחוות את החוויה הזאת כשהוא שם. אז זה קצת קאץ' 22. אז אני רוצה לשאול אתכם לדוגמאות לדברים שאתם מזהים שאתם לפעמים בחיים או כאן בריטריט נחזים בהם. ארוחת צהריים, בטח. ארוחת צהריים ביג טיים. במה עוד אפשר להחיז? לא, זה לא אומר, אם אתם אומרים משהו, זה לא אומר שאתם נאחזים, זה לא שאפשר, באופן תיאורטי. שינה טובה בלילה, מנוחה, בטח. בתובנות, תובנות על עצמי. כן, בהחלט. תחושת השקט. בטח, כמו ששם נתתי את הדוגמה.
נוחות פיזית.
נוחות פיזית. מי לא רוצה שתהיה יותר נוחות פיזית בריטריט? מאוד, כן. וחברים, דרך הפייסבוק והסמסים והוואטסאפים וה... מה עוד קיים שם? שמעתי שוואטסאפ נקרא ישן ולזקנים, יש עכשיו משהו חדש לצעירים שמוחק את עצמו ככה שההורים לא יכולים לראות את ההיסטוריה. זה גם כבר ישן. אז היחסו אותי בחברים או בבני אדם, אפשר להגיד באופן כללי, בבני אדם, באנשים שאנחנו אוהבים. אשליה של חברים בפייסבוק, כן. ומה עוד? בתחינה. ומה עוד בתחינה? בדיבור? בדיבור בתקשורת? במקצוע שלנו, נכון, במקצוע שלנו. בבריאות? בבריאות. שלא יכאב, ואם אנחנו כבר ככה מדברים על גוף, אז בכלל בעלומים, בנעורים, מי רוצה להתכמת ולהזדקן? תעשיית הנעורים, ושמעתי שניתוחים פלסטיים, זה הפכה להיות תעשיית הניתוחים הכי, שמגלגלת הכי הרבה מיליארדים של... דולרים. רק מתוך ההחזות שלנו בגוף בעצם. זה במשקל הגוף, איך שהגוף נראה, שאחרים רואים אותי. כסף. למה לקח לכם כל כך הרבה זמן? ילדים.
דעות.
זוגות נפרדים על איך זאת דעות, מדינות יוצאות למלחמה על דעות שלנו. תחשבו פשוט מתוך הסתכלות על החיים של עצמם, כמה מהקונפליקטים בעצם יושבו על חילוקי דעות. אז אז הזכרתם רבים מהיחסויות שהבודה בעצם לקח אותם וקטלג אותם לארבעה תחומים, ואני חושבת שזה יכול להיות מועיל לזכור את התחומים האלה, לא בגלל שאנחנו רוצים כל היחסות להיות אובססיביים לאיזה קטגוריה היא נופלת, אלא פשוט באמת זה ככה לתת לנו עוד קצת בהירות לגבי מה זה יחזויות. אז הוא מנה ארבעה סוגים של יחזויות. הראשון שבהם זה מה שדיברתם על התחינה ועל הגוף ועל הנאות החושים. ואין שום דבר בעייתי בליהנות מהנאות החושים. הבודה אמר שהנאות החושים כשלעצמן הן לא בעיה, אלא הבעיה היא האחזות שלנו והניסיון שלנו להימנע מאי נוחות בכל מחיר. ולפעמים חוויית חושים פשוטה וטובה כמו אוכל טוב, כוס יין, סיגריה, סקס, מוזיקה, משחק, הנאה, לפעמים זה לא מספיק לנו, אנחנו רוצים עוד ועוד, וזה הופך להרגל, ואחר כך זה לעתים הופך להתמכרות, ואפילו עד מצב שכבר אין שם אפילו הנאה, אלא נשאר רק להרגל שמניע אותנו. ועוד דבר שאנחנו רוצים לשים לב לגבי הנאות החושים, זה שהן אף פעם לא... הן כמו פאטה מורגנה. הן מבטיחות לנו שכשנקבל ונגיע לאותו דבר שאנחנו משתביקים אליו, נהיה מאושרים. וזה לא שלא, זה לא שהן לא באמת גורמות לנו הרבה פעמים שמחה ואושר והנאה, אלא שזה מאוד קצר מועד. תחשבו על הפעם האחרונה מי זה סיפר? שמעתי איזה מורה דרמה שסיפר על שהוא היה בקנדה והבן שלו כל יום שאל אותו, אבא אתה מביא לי את הרובוט הזה והזה? כל יום, זה כל מה ששאל אותו, אז אתה מביא לי, אתה תשכח להבין. ואז כשהוא הביא לו, הוא שמח נורא והוא קפץ ופתח את החבילה, שחק עם הרובוט הזה, שעה. אבל זה לא רק ילדים ככה, גם אנחנו ככה. כמה משהו, המכונית שלנו, הבית שלנו, הצעצוע החדש שלנו, הסיגריה, האוכל, השקיעה היפה, המסאז' הנהדר, המוזיקה השמימית, הסקס המופלא, כמה זה מחזיק מעמד. כמה זמן זה נותן לנו את אותה תחושת סיפוק. וכל עוד אנחנו בהשתוקקות, אנחנו חווים חסר. היקשרות נוספת היא, כמו שנאמר כאן, לדעות והשקפות ואני צודקת וזו הדרך הנכונה לעשות דברים. והרבה פעמים אנחנו נמצא את עצמנו הרבה יותר טולרנטיים, וברור שכל אדם מותר לו שלא השקפות שלו והדעות של מי שלו, עד שזה מגיע לזוגיות שלנו ולילדים שלנו ולאנשים הקרובים אלינו, ואז מלחמת עולם. התייחסות נוספת בטכניקות, בריטואלים, בהרגלים, ככה עושים דברים, וזה סוג של התייחסות שהיא שמה את צורה על פני המהות, שהפוקוס שאנחנו נאחזים או שאנחנו שמים יותר חשיבות על הצורה מאשר לפעמים על חשבון המהות. והחסות נוספת היא תחושה.
לא הבנתי את ה...
למשל, אוקיי, דוגמה. למשל, אני זוכרת שהייתי בהודו, בטירו, ובתירו, מי שהיה, ורדה גם כן מלמדת שם כל שנה, עושה שם אינקוויירי, כמו שהיא עושה כאן, ויש שם המון מורים רוחניים שונים, המון מאסטרים, המון גורים, כל אחד ככה מלמד ומציע את התורה הרוחנית שלו, שזה דבר נפלא ונהדר. אבל אז יש שם קצת לפעמים בין ככה אנשים איזה מין תחרותיות כזאת, עד שחבר טוב שלי הופיע שם, לפעמים יש שם ככה ערבים קהילתיים, מוזיקה, אז הוא כתב שיר שהפזמון החוזר שלו זה My guru is better than yours, My guru is better than yours, My guru is better than yours. אז לפעמים אנחנו נאחזים גם בטכניקות, תרגולים, התרגול שלי, הדרך שאני עושה דברים, וזה לפעמים גם יכול להתבטא בדרך, כן, אני שומעת שזה הרבה פעמים אחד המקור למריבות בין זוגות. איך עושים סנדוויצ'ים לילדים בבוקר? או איפה הבקבוק של הקטשופ במקרר? מכירים את זה ש... יש את הדלת של המקרר? למה זה פה? כי הבקבוק של הקטשופ הוא צריך להיות בדלת של המקרר. התחום הרביעי של הקשויות, של האחזויות, הוא בתחושת אני, הרבה פעמים תחושת אני נפרד, נפרדת. הרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו מרכז היקום. לפעמים אנחנו מרגישים כאילו אנחנו המגנט, וכל השאר הם שבבים שמתמגנטים סביבי, סביב הרצונות שלי, סביב הצרכים שלי. הבעיה היא שכל אחד חושב שהוא מגנט, זה קצת בעייתי. וההפרדה הזאת, הנפרדות הזאת יוצרת הרבה כאב, צער, ניכור, בדידות. וגם מתוך תחושת הנפרדות של האני, נוצרת גם עוד יותר בחוזקה תחושת השלי, ואנחנו מפתחים אחזויות באחזות חזקה בכל מה שתומך בתחושת אני נפרדת, כמו בדימוי העצמי שלי, בסטטוס שלי, בתפקידים שלי, במקצוע שלי, בזהויות השונות שלי, בעמדת הכוח וההשפעה שלי, בהישגים שלי, בידע שלי, הכל שלי. לפעמים גם דברים חומריים, כמו הבית שלי, המכונית שלי. לפעמים אפילו המשפחה והילדים שלי. הם כולם כביכול מגדירים את אני, אותי. אז נדמה לי שאנחנו יכולים לשים לב שבעצם אנחנו רואים כאן לפי הרשימה הזאת, וגם לפי הדברים שאתם אמרתם, שכמעט אין דבר שאנחנו לא עשויים להיאחז בו. אז אנחנו מגלים שבעצם הבעיה, או הקושי, או במילים של אגודה, מה שגורם לנו סבל, זה לא אותם דברים, זה לא הבית, זה לא החברים, זה לא המקצוע שלי, זה לא הכסף שיש לי או אין לי, זה לא הבריאות, זה לא הילדים הלא ממושמעים, זה לא הבוס המעצבן, זה לא המחשב שהתקלקל והאוטו שנתקע. אלא היחס שלנו לדברים, אלא ההאחזות, רמת ההאחזות שלנו, או רמת יכולת שלנו פחות להאחז. הבודה אמר שאם היינו מבינים עד כמה ההאחזות היא הגורם לסבל שלנו, היינו מניחים מה שאנחנו נאחזים בו כמו מי שהרים בטעות גיחה לוהט. אם אנחנו מחזיקים ביד בכלל, לא יודעת, אף אחד לא צריך להגיד לנו, תשמעו, זה לא כל כך מוצלח, זה קצת גורם לכם סבל, ובואו תנסו אצבע אחרי אצבע, לפתוח ולשחרר, נכון? זה ככה. אז ההיאחזויות או הנטייה של המיינד להיאחז היא לא תלויה בכמה יש לנו או כמה אין לנו. יש סיפור במסורת על המלך ג'נקה שהיה מלך בהודו בזמנו של הבודה והוא נהיה בודיסט, נורא, לא שקראו לזה אז בודיסט כי עוד לא היה בודיזם, אבל הוא היה תלמיד של הבודה והוא לקח על עצמו את התרגולים והוא היה מאוד משוחרר. והוא היה מלך עם רכוש ואושר ופאר ותענוגות והרמון. ופעם אחת קרה שההרמון עלה באש. וכולם התחוצצו מאוד מאוד נסערים, מאוד מאוד מודאגים, ניסו להציל מה שאפשר, ניסו היו בהרבה חרדות. והיחידי שעמד להסתכל על השריפה הזאת בשלוות נפש היה המלך ג'נקה. והסיפור הזה מספר שהייתה שם בקרבת הארמון חיו קבוצה של סדואים כאלה שיש להם מעט מאוד, יש להם איזה קערה ואיזה מקל וגלימה, וכשהתחילה השריפה להשתולל הם כולם רצו אל הדברים שלהם וניסו להציל את הרכוש המועט שהיה להם בחרדה גדולה. אז מה שאנחנו רואים זה שלא חייב שיהיה לנו מעט בשביל שהתודעה תהיה משופרת מהחזות, ולא חייב שיהיה לנו הרבה, ואם יש לנו הרבה אז זה לא אומר שאנחנו אחוזים במה שיש לנו. אני רוצה לשתף אתכם שאני חייתי כמה שנים טובות בארצות הברית באשרם, שבו כל אפשר להגיד זה כמו ריטריט 24/7, כל היום כל הימים היו מוקדשים לעבודה רוחנית, לתרגול יוגה ומדיטציה, התרגלנו פרישות מינית ועבודה כסרוויס, כשירות, היה לנו גורו, מורה שלימד אותנו, היה לנו קהילה של... היה לנו מעט מאוד, אני חייתי כמה שנים ראשונות שהייתי שם, חייתי בתנאי כמו אכסניה, דורמטוריס, של מיטות על קומות שחיינו בחדר 60 בנות, והמרחב האישי שהיה לי היה בערך המיטה שלי, שבאנגלית זה נקרא בנק, ואני זוכרת שרק באתי אשרם, מישהי שאלה אותי, where is your bank? אז אמרתי לה, כאילו בנק הפועלים, אמרתי מה, קשור פה לאשרם. אז היה לנו מעט מאוד, מעט מאוד, קיבלנו הקצבה חודשית של איזה 60 דולר, שזה הספיק בערך לקנות טמפונים ומשחת שיניים. והיה לי עיפרון, עיפרון כזה, איך הוא נקרא כזה? לא, אבל מכני, עיפרון מכני כזה. שהוא ממש היה יקר לידי, ויום אחד לא מצאתי אותו, מי לקח לי את העיפרון? אז אפשר שיהיה לנו מעט מאוד, אבל שנוחז אותו ככה. אפשר שיהיה לנו מעט או הרבה, שנוחז אותו ככה. מה שהדרמה אומרת לנו זה שלא משנה במה אנחנו נאחזים, משנה שאנחנו זהים ומרפים. לא משנה ממה אנחנו מרפים, כל עוד אנחנו מרפים. אז עוד כמה דברים לפני שאני אקח שאלות. כמה דברים על היאחזות. קודם כל, לפעמים נוהגים לדבר על היאחזות, בעברית אומרים attachment. בעברית. באנגלית, הרבה פעמים בעברית אומרים attachment באנגלית. ולדעתי לא ביטוי, לא תרגום טוב, כי א', attachment באנגלית יש לזה גם פירוש חיובי, כמו ההתקשרות של האם והילד, יש תורות שלמות על התקשרות בטוחה, ויש לזה קונוטציות חיוביות. ב', attachment זה נותן לנו תחושה כאילו זה שם עצם, כאילו היחזות זה דבר. זה או שיש לי אותו או שאין לי אותו, כאילו יש לי אותו בכיס, או שיש לי או שאין לי. היחזות זה לא דבר. היחזות זה בעצם פועל. היחזותים, אם תרצו. זה פעולה שהתודעה עושה כשהיא עושה, ותכף בהמשך אני אדבר על הזמנים שהתודעה לא נחלה. זה מביא אותי לדבר על שאלה שתמיד עולה בהקשר של יחזותים, וזה על אהבה. הרבה פעמים אנשים אומרים, איך אפשר לאהוב בלי לאחז? ויותר גרוע, אנשים אומרים, אי אפשר לאהוב בלי לאחז. אני לא יכולה לאהוב בלי לאחז. אז בואו נחקור, בואו נשים לב רגע, מה ההבדל בין היחזות ואהבה. אז קודם כל, כמו שאמרתי קודם, זה לא יחזות, זה לא או שיש לי או שאין לי, אז אני יכולה להתחיל לשים לב שלפעמים היחזות זה איזושהי תנועה בתודעה שאני גם יכולה לחוש אותה בגוף. הרוב היא מתפתחת בגוף כקיבוץ. והיא לפעמים נלווה לחוויה, ולפעמים היא נעדרת מהחוויה. כשם שאני יכולה לאכול תחינה, ועם פעולת האכילה, עם ה... קונטקט של הטעם ושל הריח עם החוויה הנעימה, עם התחושות הנעימות עשויה להתפתח ההשתוקקות, ומתוך ההשתוקקות ההיחזות, אבל גם עשויה שלא, במיוחד אם אנחנו מביאים לרגע הזה מיינדפולנס, אני אדבר גם על זה. זאת אומרת, החוויה, אם אני עושה עכשיו אני עושה את אנלוגיה מהתחינה אל האהבה, אני יכולה לאהוב, ולפעמים יהיה שם האלמנט של היחזות, ולפעמים הוא לא יהיה. ואנחנו רוצים מאוד מאוד לשים לב, גם בפעמים שאין. ואיך אנחנו שמים לב? מה מרגישים? אז אנחנו יכולים להרגיש שכשאנחנו אוהבים, כשאנחנו חווים רגע של אהבה, כי זה בעצם החיים הם מורכבים מרגע ועוד רגע ועוד רגע, אז אני יכולה לחוש, אני חשה עכשיו אהבה ואני לא רוצה מהשני שום דבר, לא צריכה ולא רוצה ולא דורשת במיוחד מהשני או מהשנייה שום דבר, לא שישתנו בשבילי ושלא לא שיעשו דברים אחרים ושלא לא שיתנו לי ככה או שיעשו בשבילי ככה. זה רגע של אהבה ללא יחזות. אפשר להגיד באופן כללי שהאהבה שאנחנו אוהבים מישהו אחר, הלב שלנו פתוח אליו או אליה, אנחנו מקבלים אותם כפי שהם. האהבה היא בשירות השני או השנייה. היחזות היא בדיוק ההפך. היא בשירות שלי. השני בשירות עבורי. אז אני בוחנת אותו או אותה עד כמה הוא מספק את הצרכים שלי. זו טעות נפוצה בין בני זוג ובין הורים וילדים. והרבה פעמים מפתיע אנשים כשאני אומרת שבני הזוג שלנו, התפקיד שלהם זה לא למלא את הצרכים שלנו. שמה אנחנו בזוגים? אני רוצה להגיד כמה דברים על אושר, ועל הבודה דיבר על שלושה סוגים של אושר. הסוג הראשון, ובוא נודע על האמת, רוב הפעולות שלנו במשך היום הן מונעות מהרצון שלנו להיות מאושרים, וזה רצון טרינו, אין איתו שום בעיה בפני עצמה. שלושה סוגים של אושר. כלומר, סוג אחד של אושר זה מהנאות או חוויות של החושים. וזה יפה לראות שהבודה לא זלזל בהם, הוא לא אמר כמו בהודו בזמנו של הבודה, שהכל זה מאיה, זה השמיה. הוא אמר, לא, אני מכיר את חוויה, גם אני מכיר את חוויית החושים, ואני מכיר את האושר שנובע מחוויית החושים. אבל מה? צריך לפגוש אותו עם תבונה, עם ידיעה שהוא קצר, הוא שברירי, הוא קצר מועד, הוא לא מהימן, הוא תלוי בחוויות משתנות. מה אנחנו, אם שום דבר אחר לא יצא לנו מהריטריט, לא הבנו מהריטריט, את זה אני בטוחה שהבנו. דברים כל הזמן משתנים, החוויה הפנימית שלי, לא רק מזג האוויר כל הזמן משתנה, תודה לאל, גם החוויה הפנימית שלי. אז הוא אמר, פשוט תזכרו את זה, תיגשו על האושר הזה בתבונה. אושר אחר, אושר נוסף, אושר מספר 2, זה אושר שהוא יותר מעודן, עבודה קרא לו אושר רוחני, שהוא יותר מעודן מהאושר של המאות החושים, וזה אושר שנובע ממצבי תודעה ומצבים מנטליים יותר מעודנים, מצבים שנקראים אילאיים, הרבה פעמים הם באים עם ריכוז, אבל לא רק תרגול פורמלי, רגעים של שלווה גדולה, של מים שקט, של תובנות עמוקות, של ריכוז, של מיינדפולנס. ועל הבודה אמר, יש אושר עוד יותר רוחני מהאושר הרוחני. מישהו יכול לנחש בהקשר, כאילו, אפרופו השיחה, מה עשוי להיות? נכון, רגע של תודעה חופשייה מאחזות. הרבה פעמים אנחנו מצפים שחופש יגיע עם זיקוקי דינור. אולי נמצא את עצמנו מרחפים. עוד יותר טוב אפילו, כולם יראו שאני מרחפת. זה חופש. אור וזרמים בכל הגוף, מי שאמרה כאן. האמת הפשוטה היא שחופש, חוויה של חופש, היא רגע של מציאות ללא היאחזות. יש מורה שוויצרי מאוד אהוב, צ'ארלס שלנו, שהוא אומר, "The unconditioned is the reality of non-grasping. The unconditioned is the reality of non-grasping." רגע, רגע של מציאות ללא יחזות. עכשיו אני רוצה להפנות אליכם את להרהר רגע, לקחת רגע ולהרהר. האם היה לכם רגע כזה היום? רגע של מציאות ללא היאחזות. נתחיל להפך, אני רוצה להגיד לכם שהיה לכם כזה רגע ולא אחד. אז אני רוצה להזמין אתכם רגע לקחת רגע לעשות רפלקציה על הרגע הזה, על הרגע, אולי יהיו כמה רגעים, אולי זה הרגע ארוך מאוד, שהוא היה ללא יחזות, שהתודעה הייתה חופשייה מיחזות. חשוב להכיר את התודעה שהיא חופשייה מאחזויות. כי זו חוויה שהיא נוכחת, קיימת בחיים שלנו, לא רק במטרית. חשוב לא לדלג על הרגעים האלה. ככל שניתן להם יותר תשומת לב, הנוכחות שלהם תגבר, תגדל בחיים שלנו. ואלה רגעים יקרי ערך, יקרים מפז. אפשר אפילו אולי לקחת לרגע את הרגע הזה, כאן, עכשיו. הנה אנחנו יושבים פה באולם. אולי לא הכי נוח, אבל גם לא הכי נורא. אולי לא הכי קריר, אבל גם לא נורא חם. אולי לא הכי מעניין, אבל גם לא הכי משמעניין. אולי ברגע זה, התודעה לא משתוקקת בהכרח לשום דבר אחר. מה דעתכם? אולי זה רגע ללא יחזות? או השתוקקות? שוב, אנחנו מחפשים, בראש שלנו יש לנו כאילו, זה צריך להיות רגע נורא נורא מיוחד. אקסטראורדינרי. לא, זה מאוד אורדינרי. זה אכן אקסטראורדינרי באורדינרי שלו. טוב, חששתי ש... אז אני רק עוד משפט אחד, ואז... הרגע הזה שתיארתי, שהבודה תיאר, שאנחנו באים, שאחד מהחושים, אחד מששת החושים בא במגע עם אובייקט נעים, זה הרגע שאנחנו יכולים להביא לרגע הזה מיינדפולנס. זה לא אומר לא ליהנות, מזה שזה נעים, מראה נעים, תחושה נעימה, צליל נעים, נהדר. עד רבה, זה לא. אבל כשאנחנו מביאים לרגע הזה מיינדפולנס, הרגע הזה, או ההתרחשות הזאת, לוקחת אותנו לכיוון מואר, לכיוון ער. כשאנחנו פוגשים שיש את הקונטקט הזה ללא מיינדפולנס, ההתרחשות תיקח אותנו לכיוון לא ער. להעמקת העיוורון. הבורות והסבל. בודה דאסה, רג'ן בודה דאסה, אמר ככה, במפגש של קונטקט בלי מיינדפולנס, אז הוא אומר, יש אבא בורות, יש אמא השתוקקות, ויש ילד דוקה.
אחד זה קצת טכני, אבל כאילו כשאמרת את התחומים של ההחזויות, אז שמת את הדעות והשקפות, זה דבר אחד. דבר אחר זה ההחזות בדרך במקום במהות, זה לא סוג של השקפה. כאילו לדעתי זה שמתאים לך עליו ככה, זה גם זה משהו כזה,
זה גם נכון, יש פה חפיפה.
Okay.
אז אמרתי לפני שציינתי אותם שלא פחות חשוב להתעסק לאיזה קטגוריה בדיוק היחזות הזאת נופלת, הרבה יותר חשוב האם אני יכולה לשחרר.
ושאלה אחרת זה איך אפשר להבדיל בין העושר העושר הרוחני ובין העושר שאני לא משתוקק.
אוקיי,
שאלה
טובה, איך אפשר לדעת שזה האושר הרוחני והאושר שאני לא משתוקק? זו שאלה טובה, כי היא מובילה אותנו בעצם לשאלה איך אני יכולה לדעת אם נוכחת כרגע יחזות. למישהו יש רעיון? מה יכול להיות לנו ככה איזשהו רמז? שנוכחת כרגע יחזות איזשהו שעה, שהתודעה של נאחזת.
כשאני מדבר, אני רוצה עוד, איך עושים?
מה יכול להיות כלום? יכול להיות איזשהו רמז לזה שהתודעה נאחזת. תגידו. שיש ציפייה, נכון, מה עוד? תחושה חזקה של אני, נכון?
רצון שזה לא ייגמר.
רצון שזה לא ייגמר, פחד שזה ייגמר. נכון. אפשר לעבור את החיים ולהסתכל כל הזמן עם זכוכית מגדלת דרך משקפיים של האם אני נאחזת, האם אני נאחזת, האם אני נאחזת. הרבה מתרגלים בודיסטים עושים את זה, אל תיפלו למלכודת הזה. הרבה מתרגלים בודיסטים מפחדים ליהנות, כי אז אולי אני אאחז. תירוץ מצוין לא להיכנס למערכות יחסים. כל הנמנעים שביניהם. יש דרך אחרת לפיות את החיים ביחס להחזויות. לשכוח מהם. וכל פעם שאנחנו חווים דוקה, כי הבודה אמר, ההאחזות היא הבסיס לסבלו של האדם. אז כל פעם שאנחנו חווים אי נחת, קושי, חוסר סביעות רצון, קונפליקט, כעס, אנחנו יכולים לשאול את עצמי, האם יש כאן איזושהי יחסות? אם כן, האם אני יכולה לשחרר? עכשיו, הדבר הבא זה שיש לי רשימה ארוכה לאיך לשחרר, אבל זה כבר יהיה בריטריט הבא. אז אנחנו ממש חייבים לסיים. הבטחתי, אני יודעת, אבל הייתה לי הרגשה שיש לי יותר מדי חומר. טוב. אני לא ממליצה להכניס את עצמנו, להסתבך עם עצמנו בלופ. האם החוויה הזאת היא עכשיו שאני חווה, בין אם זה שמחה, בין אם זה עצב, בין אם זה זה, בין אם זה... האם אני נאחזת? האם אני נאחזת? הרבה יותר פשוט לחוות את החוויה. אם אני מזהה שיש פה איזשהו אלמנט של קיבוץ, אז אני יכולה להגיד, אוקיי, אם יש קיבוץ, איך אני יכולה לשחרר? ואם יש שמחה, לשמוח. אם יש עצב, לבכות. או מוטב. אנחנו חייבים לסיים. שלושה. סליחה, כל השאלות שלא הספקנו, תרשמו לי בפתק, אני אענה לכם בפתק. בסדר? של?
אפשר לא להאחז בסדר היום? לא חייבים להאחז.
אני אעבור על זה ממש ממש מהר. מה? לא צריך להצמד
לתוכנית.
איך לשחרר אחזות בעשרה שלבים? שלבים? עשרה שקלים. אחת מודעות, מודעות לזה שיש אחזות. אם אנחנו לא מודעים, אנחנו לא יכולים לשחרר. התכוונות, התכוונות לשחרר את האחזות. לפעמים אנשים אומרים, אבל אני האחזות שלי ממש צודקת, אני ממש צודקת. בסדר. הבודה לא אמר, אתם לא בסדר שאתם נאחזים. הוא רק אמר, רק תבינו, זה גורם לכם לסבל. אתם רוצים לסבול תפעלנו. שלוש, הבנה של האפקט של האחזות. סבל וקושי, לא שמחה ושלווה, וזה לא מביא ביטחון. לפעמים אנחנו נאחזים בדברים שאנחנו חושבים שיביאו לנו ביטחון. ארבע, רפלקציה על התוצאות וההשלכות של האחזות. אני רוצה קצת להרהר, לחקור, להרהר, להגות. חמש, לחקור את התהליך שהביא להיווצרות היחזות. כמו שאמרנו, קונטקט עם אובייקט נעים, השתוקקות, היחזות. שש, חקירה של הבטחות יסוד, פחדים ותקוות. ופעמים יש, אנחנו נחזים במשהו כי יש שם איזושהי הבטחה, הבטחת שווא, הבטחה כוזבת, לאושר. בר קיימה ומוצחי, אפילו אם רק מדובר בקוביית שוקולד, ובטח ובטח כשמדובר על אדם אחר, שכמובן לפני שבוע לא הכרנו בכלל, ועכשיו אנחנו לא יכולים לדמיין את החיים שלנו בלעדיו או בלעדיה, אז לחקור את ההבטחות האלה, ואת הפחדים ואת הפחדות. שבע, להרהר, מי אהיה בלי היחזות הזאת? מה אם לא האחר? מה אם ארפה? שמונה, להרהר ולחקור, מי נאחז? באיזו דרך תחושת האני התלבשה ונצמדה? תשע, ניתוח היחזות. זה משהו שלא דיברתי עליו. שהרבה פעמים אנחנו נאחז, שני סוגים של היחזות, של אחד זה של הווינג, שיהיה, של רכוש, שלא של רכוש דווקא, אבל של הווינג, ואחד של בינג. אז הווינג דיברנו על זה, זה התפקידים שלי והתוארים שלי וההישגים שלי וגם המשפחה שלי או הבית שלי או ידע שלי, מה ששלי בדיוק, ובינג זה הדברים שאני מאמינה שהם אני, הדימוי העצמי, התפקידים שלי, מי אני. לפעמים זה שלילי גם, אם אנחנו נאחזים בדימוי עצמי שלילי או נמוך. אז ניתוח, האם זה נציף להבין או לבי. וארבע, להרפות, גוף, עשר, נכון. להרפות, איזה רב בדקתי אם אתם שומעים. להרפות את הגוף, להרפות את התודעה, כי היחזות יוצרת קיבוץ ומתח. לפעמים לא צריך שום דבר קוגניטיבי ומנטלי, מספיק פשוט להרפות את הגוף ואת התודעה. אני רוצה לסיים עם ציטוט עם שני ציטוטים בעצם, אחד של אג'ן סומיידו. פעמים רבות נאמר כי הדרך הבודיסטית היא לא להיאחז, אבל זו יכולה להפוך לעוד הצהרה אליה אנחנו נצמדים ובה אנחנו נאחזים. זהו מיקוד 22. לא משנה כמה תתאמצו להבין את זה, התוצאה תהיה בלבול מוחלט בגלל מגבלות השפה והתפיסה. עליכם ללכת מעבר לשפה ולתפיסה. הדרך היחידה ללכת מעבר להרגלים המחשבתיים והרגשיים היא על ידי מודעות אליהם. דרך מודעות לחשיבה, דרך מודעות לרגשות. האי שמעבר לו לא תוכלו ללכת, לציטוט, הוא מטאפורה למצב של היות ער ומודע. בניגוד לרעיון של להפוך למואר ואין. מטאפורה למצב של להיות ער ומודע. הציטוט אחרון מהבודה, מערכת הדרשות, שהוא נשאל על ידי אחד הנזירים. אדוני, קפה אמר, ישנם אנשים התקועים באמצע הזרם, באימה ובפחד מפני השור של נהר הקיום, והמוות והריקבון מכריעים אותם. למענם, אדוני, אמור לי, היכן ניתן למצוא אי? אמור לי, היכן יש קרקע יציבה, שהיא מעבר להשגתו של כל הכאב הזה? אמר לו הבודה, קפה, למען אותם אנשים תקועים באמצע נהר הקיום, מוכרעים בידי המוות והריקבון, אומר לך, היכן ניתן למצוא קרקע יציבה. ישנו אי, אי שלא ניתן ללכת מעבר לו. זהו מקום ריק מדבר, מקום של היעדר רכוש ושל אי הצלדות. זהו הקטע המוחלט של מוות וריקבון, ולכן אני קורא לזה ניבן. ישנם אנשים שבאמצעות מיינדפולנס הגשימו זאת, והם שלבים לחלוטין, לחלוטין, כאן ועכשיו. הם אינם עבדים, העובדים עבור מרה, עבור המוות. אין הם מוכרעים תחת עוצמתו. בואו נשב בשקט כמה רגעים. ניתן בכל היצורים החיים, בכל מקום, היו חושים, מייחזות ומסתבים. תודה על ההקשבה.